טוב, אז אנחנו בשיעורנו המרתק על תפילה לומדים להתפלל וברכת על הצדיקים ועל החסידים. אז אני קורא מתוך הספר, כמובן נסביר. כמובן הספר הגיון לי. לאחר שאנחנו רוצים שכל תפיסות הרוע יתוקנו, אנחנו רוצים שתרום קרנה של האמת ושל המחזיקים בה בעולם כולו. אנחנו יכולים לנסות זאת על ידי פרטים יחידים כמו בגלות. אנחנו צריכים שכל עם ישראל יתעלה למדרגת הצדיק. אנחנו צריכים שכל האומה כולה תאמר קדוש. וזה יכול לקרות רק על ידי כך שהצדיקים יהיו חלק מתהליך הגאולה. וכולם ירצו להיות כמוהם, כי התורה אינה נחלת אנשי בית מדרש בלבד, אלא נחלת האומה הישראלית כולה. ולכן אנחנו מתפללים שהתורה תגדל ותופיע בחיים עצמם. והצדיקים יהיו מוערכים ונערצים אפילו הרבה יותר ממה שהיום דמויות השייכות אל עולם האין אמת מוערכות. אז מה קשור על הצדיקים לברכות הגאולה? אז התשובה היא שאנחנו קודם כל רוצים שתרום קרנם של הצדיקים, אבל יותר מזה, אנחנו רוצים שהצדיקים יהיו חלק מהגאולה. אנחנו רוצים שהצדיק, הצדיק בגלות לא היה חלק מהגאולה, הוא היה צדיק פרטי וכולם לא צדיקים. אנחנו הזכרנו בשיעור הקודם שיעקב יוצא לחוץ לארץ, אז כל האבנים רבות עליי ישכב הצדיק, עליי יניח הצדיק את ראשו. הוא יוצא, הוא חוזר חן אחרי זה שהוא כביכול קץ מהחלום, שזה כביכול יוצא מהגלות, במשל של הפרשה שם. אז יש אבן אחת, כלומר כולם התעלו למדרגת הצדיק, זה לא הצדיק עליי יניח ראשו, אלא כולם התעלו למדרגת הצדיק. חן הוא כך שמן, ויצוק שמן על ראשה, זה קדושה בחומר. גם שייך להם, כן, מסך עליה נסך, יצוק עליה שמן, זוכר שם נסך? או שזה במצבה עם לבן, עם הנסך, אני לא זוכר. טוב, הנסך שם שייך גם כן, זה כל הסוד. בכל אופן, אז הנקודה של הצדיקים, אנחנו רוצים שהצדיקים יהיו חלק מהגאולה, ולא רק שהצדיק יהיה צדיק פרטי, אלא שכל ישראל יהיו צדיקים. לכן אנחנו אחרי שבעצם, אפשר לומר, איך משביטים את הרשע, איך מנצחים את ה... דיברנו קודם על וכל הזלים כרגע, אבל איך מנצחים את זה? התשובה היא על ידי הרמת קרנם של הצדיקים, על ידי כך שכל עם ישראל יתעלה למדרגת הצדיק. זה הייעוד, שכל ישראל יתעלה למדרגת הצדיק. אז בואו נקרא, על הצדיקים ועל החסידים. בגלות הצדיק והחסיד הם המרכז. יש בארץ ישראל, הם לא. כי כל האומה כולה מקבלת תפקיד בין יותר פרטים. כולם צדיקים וחסידים. תעמך כולם צדיקים, אמרנו שואל. לכן, אנחנו רוצים שהצדיקים והחסידים יהיו חלק מתהליך הגאולה. מי שלכם לגמת הכלל, ובכך תגבר הערכה אליהם. כך שמתוך הערכה אליהם תהיה הערכה גם אל שארית עמך ואת ישראל, ועל זקניהם, ועל בית אבי צופניהם, ועל גרי הצדק ועלינו. כלומר, ברגע שהתורה מוצגת על ידי גדולי האומה, בצורה עמוקה ורצינית השייכת אל החיים עצמם, ויכולה לגאול את העולם מייסוריו המוסריים, אז שארית ישראל נשארת מכל המשברים שעברו על האומה, רוצה להפוך מתוך רצון לחיבור להיות כמו הצדיקים. מתוך כך יש הערכה על הזקנים באומה, אלו שעברו דרך ארוכה ושייכים אל הדור הקודם, כי עכשיו בתור שארית, כי עכשיו בתור שארית, כי על גבר אנחנו בונים, ומתוכו אנחנו מגיעים לידי זהות מיוחדת של עם, של עם קדוש. לכן יש גם הערכה על הסופרים שנשארו, כלומר האנשים החכמים שדפקו באמת מכל המשברים שעברו על האומה, ועל גרי הצדק, אלו מהאומות שהסליחו את הלילות ותומכים בעם ישראל מתוך חיבור אל האמת הנצחית. אנחנו רוצים שגם אנחנו, עם ישראל, כיום נהיה מחוברים לצדק, נהיה צדיקים. כלומר, בעקבות כך שתרום קרנם של הצדיקים, אז כל מה שנשאר מעם ישראל, כל מה שנשאר כביכול, שארית הפצע של עם ישראל מכל הגלויות, שזו המציאות שלנו היום בארץ ישראל, או אפילו גם בגלות, אבל ברגע שהדבר הזה יתעלה למדרגת חיים גבוהה, וכולם יהפכו לצדיקים, לחסידים, אז כל בוא נגיד ככה, בוא נעבור אחד אחד, שארית עמך ואת ישראל זה כמו שאמרנו, ועל זקניהם, כן, בוא נגיד ככה, היום הזקנים, כביכול חכמים, אבל גם זקנים זה כביכול אנשים מבוגרים. מה יחס לאנשים מבוגרים? יחס של בוז, אתה מסתכל על כלל המשרה, יכול
להיות
ש... כן, הם כאילו... אין מה ללמוד מהם. למה? כי אין משהו שיש ללמוד מהם. אין פה איזה משהו שהוא מתקדם ברצף היסטורי, כששייך גם לעבר. עבר! עולם ישן עד יסוד מחריבה, בואו נבנו עולם חדש. אבל לכן הרב קוק אומר, הישן יתחדש והחדש יתקדש. אבל הישן צריך להתחדש. אבל ברגע שהישן יתחדש, יש פה ישן שהוא קיים באופן כלשהו, כלומר הישן מתחדש בי הישן, גם אין חידוש. חייב שהישן יתחדש. בסדר? אחרי זה גם החדש יתקדש. אבל קודם כל, יש משמעות לזקנה. יש משמעות לדור האינסטינקט. לדור, למצב שבו התורה היא לא טבע החיים שלי עכשיו בתוך הכרה. יש זה משהו שאני עושה אותו במיילבים. יש גם משמעות לדורות האלה.
מה זה אומר שאני מתחדש?
שאני מתחדש, הכוונה היא שבאמת המציאות הקודמת, שהדור הקודם, צריך להתחדש. כלומר, אי אפשר להשאיר את התורה בבית המדרש. צריך פה עכשיו להפעיל חידושי תורה. כן, אני טועה נוהג לומר שהסיבה שיש רפורמים זה כי הפסיק החידוש בתורה. אני כמה זמן פגשתי את זה, תלמיד חכם מקובל. אז הוא דיבר לי, הסביר לי איזה נושא קבלי. אז הוא אמר לי, אז אמרתי לו, רגע, אבל א' ב' ג' שאמרת, זה ככה בגלל שזה ככה א' ב' ג'? אז הוא אמר לי, אתה אומר משהו יפה, אבל אפשר להגיד כל דבר. אנחנו לא אומרים מה שלא קיבלנו. אתה מבין את הנקודה? כאילו, התורה לא שייכת אליי, זה ידע, זה אינטלקט. זה לא משהו שהוא סובייקטיבי, זה אובייקטיבי. שזה כיוון מסוים בקבלה שזה נקרא משל. יש רק את המשל בארי, אין משל. אם משל, כל דבר אתה יכול להגיד. זה לא נכון, איך אני יודע? כי אתה רוצה להגיד כל דבר, באמת ניסו להגיד כל דבר. יש את החסידות מול הרב קוק. אתה רואה, מצדק. מצדק בעבלת הקבלה. מצדק בעבלת הצמצום. מצדק בכל מיני תובנות שבסופו של דבר הובילו לכך שהיה צריך לקיים את המדינה ואיך לראות את הכפירה ואיך לא לראות את הכפירה ואיך לא לראות את המדינה. וכל זה תובנות קבליות. אז ברור שזה נמשל. ברור שזה שחות הרות גורל המציאות. קיצות המציאות. אנחנו רואים את הרפקו. אבל זה מה שנקרא, הישן התחדש, שאתה צריך להפעיל חידושים בתורה. זאת אומרת, אתה צריך להבין איך התורה מופיעה במציאות. זה שני גם צריך שתוך חדש יתקדש. אתה מבין? צריך שתוך חדש יתקדש. שער, הביא עוד הרבה תובנות לדבר הזה. אבל בגדול, בלי שהישן יתחדש, אם אין ישן גם אין חדש. אתה לא יכול, החדש, אין החדש, הישן יתחדש. צריך שיהיה להבין שהדור הקודם הוא בצק שצריך לעשות ממנו חלה, הוא פלסטיין שצריך לעשות ממנו צורה, הוא חומר שצריך לעשות ממנו צורה, הוא לא משהו שהולך לאיבוד. אם אני לא מכבד את ההורים שלי, אם אני לא מכבד את התפיסה של הדור הקודם, על אף שהיא קטנה, אז אני לא נותן מקום האינסטינקט. מה הבעיה בזה?
שזה לא מתחבר אליך, לא?
נכון, שאני לא יכול גם להיות נביא אחר כך.
באמת חיצוני אליך.
כי למה בעצם אני צריך 2000 שנות גלות שהתורה תהיה ברמת ההרגל, ברמת לעשות כי ככה?
כשנבין את זה נעשה את זה עדיין.
א', גם שנבין שנעשה את זה עדיין, אבל גם שהתורה תהיה אצלי כאילו בצורה שהיא באמת אינסטינקטיבית. מה שאני מבין ומגיע לפן הכרתי, הרבה יותר קל לי להגיע לנבואה, הרבה יותר קל לי שהתורה תהיה טבעית לי. מצד אחד לכופר, באמת יותר קל להגיע למצב של אמונה. אבל בעומק הדברים, חושב לכופר, יש יותר קושי להגיע לנבואה. כי נבואה זה מה שהתורה טבעית לי. עכשיו, כופר שהוא באמת חוזר בתשובה, אז לכאורה, הוא יכול באמת יותר לקבל תוכן עמוק, אבל מצד שני יש לו חיסרון, התורה לא טבועה בו. מי שהיה כביכול חרדי, שהיה צעיר, ואז למה התורה הגדולה, יש לו יתרון עצום. למה? בגלל שעכשיו שלמד התורה הגדולה, זה יישאר אותו דבר, אבל יותר גדול פשוט. והתורה יותר טבועה בו, זה קל. זה טבעי לו התורה. אבל זה גם עמוק, זה גדול. בסדר?
אז למה לא יותר יותר קל להחזיר את החרדים
בתשובה? עבור דווקא זה. סיני, יש פה משהו הרבה יותר יקר. הרבה יותר יקר, זה הרבה יותר קל זה להחזיר חילוני בתשובה. כי אין לו שום תובנה קודמת. אבל ולכן התוצאה שהוא מגיע גם היא גבוהה, אבל לא כזאת. אני אומר לך כאן, מי שיוצא ממצב כזה יש לו פוטנציאל הרבה יותר גדול. למה? כי התורה תבואה בו. אז כדי שהתורה תהיה תבואה בי, זה באמת משהו יותר יקר, לכן זה גם יותר קשה. זה ברובד הפשוט. ברובד יותר עמוק, אני חושב שהוא החילוני, הוא בא עם ראש פתוח. הוא החרדי בא עם ראש סגור. והוא חרדי, אין להם דווקא, אני מדבר על אנשים עם כיפה שחורה, אני מדבר על אנשים גם שיכול להיות שיש להם כיפה סרוגה, אבל הוא לא פתוח לחשוב, הוא לא פתוח לשאול שאלות באמונה, הוא לא פתוח להבין עומק. עכשיו, יכול שזה הנשמה, בסדר גמור, אבל אם אותה נשמה אומרת לי, אני לא צריך לימודי אמונה, אבל בסוף אתה רואה אותו, הוא בעיה מעורב, אז אתבלבל את המוח, בסדר? אז הבית אמר. וסליחה שאני אומר, הרוב שמה. הרוב שמה שאומרים לא צריך ללמוד אמונה. אני מיה מעורה, אבל הרוב שמה. אתה כן צריך ללמוד אמונה, אתה פשוט עצלן, בוא נגיד את האמת. אתה עצלות אינטלקטואלית, זה מה שזה. אז... אז הנקודה כאן היא שאנחנו רוצים שהזקניהם... כן, אבל הזקניהם... הישן יתחדש. כלומר, הזקניהם יהיו חלק מתהליך הגאולה. ויקבלו הערכה אותם זקנים, ולא יגידו, כאילו, ולא יבזו אותם. אתה רואה היום חילוני, כאילו, איך הוא מדבר על הזקנים של הדור. בסוף, אתה באמת רואה אנשים מבוגרים, הם לא מסברים לך את הדברים, הם אומרים לך פשוט בצורה אולי אפילו קיצונית לפני הדברים. אתה רואה את זה, יש לך הערכה לזה, אתה רואה רבנים חרדים, בסדר, הם לא הרבנים שלך, ועדיין, יש לך הערכה עליהם, כי אתה תמיד, מדובר פה בתלמיד חכם עצום, ומישהו שהוא, יכול להיות שהוא תמיד חכם ראשון פוסקים, אבל עדיין, כאילו, אתה עדיין מרגיש שאתה עפר לרגליו, אני בכל אופן מרגיש שאני עפר לרגליהם של הרבנים החרדים, עליו שאני, הם לא הרבנים שלי, לא פסיקת הלכה ולא באמונה. עדיין אני עפר לרגליהם. אבל בגלל שאני מבין שיש משמעות לתורת הגלות, יש משמעות לדבר הזה, הדבר הזה 2000 שנה בנה את עם ישראל כדי שהיום אני אוכל לבוא ולמוד תורה גדולה. זה נקרא, אני ננס על גבי ענק. אני לא מזלזל בדבר הזה. יש איזו משמעות אדירה. אבל זה כאשר אני מבין שהדבר הזה הוא גם כן חלק מתהליך הגאולה. הזקנים הם חלק מתהליך הגאולה. כמו שהצדיקים הם חלק מתהליך הגאולה. וכמה חסידים. כאילו, הצדיק זה מדרגת הצדיק. כאילו, אנחנו רוצים שכל עם ישראל יהיה מדרגת הצדיק. מדרגת הצדיק זה אדם שהוא לא חוטא בכלל. זה לא שהוא לא חוטא כי הוא מתגבר על עצמו, אין לו אפילו אב אמין הלכתו. בגלל שהטבע שלו הוא כל כך מוסרי. וזו המדרגה שמתאשרת בארץ ישראל, כי אוויר עד ארץ ישראל מחכים. באוויר של ארץ ישראל, יש אפשרות ללמוד תורה כזאת גדולה, שאתה כל כך מבין את הדברים, כמו שברור לך, שלא תכנס את הלכה. שמה, ככה ברור לך שלא תכתה, זה נקרא מדרגת הצדיק, זה גם מדרגת הצדיק בתניא. והיא מתאשרת בארץ ישראל. בסדר, מתאשרת בארץ ישראל. מי שלמד בדברי בעל התניא, בפרק א' שם, אז אפשר להבין את זה גם מדברה בפשטות. שבעצם, עשו שם את הנקודה על מה שנקרא קליפת נוגה. שהיא מה שנקרא חטא, שהיא בעצם העומק של חטא צדת, אבל באמת קליפת נוגה יכולה להתקן בארץ ישראל, שהרי גן עדן ששם היה חטא צדת ארץ ישראל, ומי שמבין קצת את המושגים זה יכול להבין שבאמת הפתרון לבעמך כולם צדיקים להגיע למדרגת הצדיק, זה התיקון של קליפת נוגה שאותה נטרויה של חטא צדת, שהיא מקיימת רק בגן עדן שהיא ארץ ישראל. אני אתה מסתכל מה תיאור שהתורה נותנת, ברוך השגן עדן זה ארץ ישראל, כך חלק מהפרשים מסבירים לנו. אז באמת מתאפשר רק בארץ ישראל להיות במדרגת הצדיק שבעמך כולם צדיקים, מי שהבין נתניה הבין, מי שלא ממתניה בהזדמנות. בסדר? לא יודע אם פה יתנו לי, אבל שיעורים מישיבת אשדוד, מי שרוצה שיר. בכל אופן, שיעורים שלי בישיבת אשדוד. בכל אופן, אז זה הצדיקים. החסידים, אז גם כן, אני אסביר כמה את הנקודות של החסידים. החסיד זה כביכול מישהו שמתחסד במקונו, מישהו שעושה לפני משורת הדין. אתה רואה, אם חסיד היום, אתה מזלזל בו גם כן. כן, החסיד היום הוא גם כן משהו שהוא מזולזל בין האנשים. כאילו, אתה מתחסד עם הקדוש ברוך הוא, ועושה יותר מהמצווה, אתה מחמיר. אתה מחמיר אתה. עכשיו, למה? למה? צריך להבין את הדבר הזה. כי החומרות, איך הם יתפסות הרבה פעמים בעיני אנשים?
עוד.
כעול, אבל בוא נגיד את האמת, שאפילו בעיני אותו אחד שמחמיר, הוא מחמיר, יכול להיות לפעמים עם כל מיני דברים, אבל זה בא לחשבון, אדם לחברו יכול להיות. ואתה מחמיר! אתה מתייחס אשתך. אתה מחמיר. איך הציבור רואה שאתה מתייחס לכלל? אתה מבין? כאילו, יש יכול להיות ציבורים שמחמירים בהרבה הלכות, אבל בטח יש איך הם נתפסים בעיני הציבור בדבר הכי בסיסי של דרך ארץ קדמה התורה. כעול! אז אם אתה מתייחס לתורה כזאת, אז מה שווה החמרה שלך? אז צריך שאותם, גם החסידים יהיו חלק מהגאולה, יהיו חלק מהכלל. שלא יהיה חסיד, אלא חסידים, לא צדיק, אלא צדיקים. צדיק יכול להתאפס כאיזה מישהו רע מעלה, לא מחובר למציאות, אז זה לא מחובר עם נותקים, אתה לא מבין אותו בכלל. אתה רוצה שכולם, באמת כולם צדיקים, שמדרגת הצדיק תתפרט לכל הכלל. כן.
שנחזיר את הרב אחורה לשירת עמך בית ישראל?
אני הולך וחוזר. הצדיקים החסידים, השירת עמך בית ישראל, אז באמת מה זה שירת עמך בית ישראל? אז כלומר, אלו שבאמת נשמע, אנחנו נקראים שירת עמך. בכל הגלויות. אנחנו שארית הפלטה, מה זה נקרא. אבל אותה שארית עמך בית ישראל היא זו שיכולה להיות הצדיק והחסידים והחסידים. היא זו שמסוגלת להיות הצדיקים והחסידים. היא חלק מתוך הצדיקים והחסידים. וגם אנחנו רוצים שגם היא תהיה חלק מהגאולה. ואז זקניהם, אז אמרנו, הזקנים זה התור הקודם. ועל פלטת בית סופריהם. כן, אז פלטת בית סופריהם, איך אתה מתייחס היום לסופרים? איך מייחסים לאנשים? יש בדיחה של, אני חושב שהרב גינסבורג, הוא ממציא את הבדיחה הזאת. אם אתה רוצה להגיד סוד, שלא ידעו אותו, איפה תכתוב אותו? בספר, תכתוב ספר, אף אחד לא יודע. נכון? עכשיו קוראים ספרים. זה לא רק ברמה האינטלקטואלית, זה גם ברמה הנפשית. כאילו, רוצים הסופרים של עם ישראל, אלו שמספרים את הסיפור הפנימי של אהובה, אז גם הם יהיו חלק. שהסופרים לא יהיו משהו זול. זה עוד מימן בעם ישראל. ועל גירי הצדק. גם כן.
מה
הכוונה? מה?
מה הכוונה?
שמה?
מה הכוונה
של הסופרים עכשיו או משהו? אז אמרתי, לתת בית סופריהם, אם אני מבין נכון, הכוונה היא לכיוון של... כדי שיהיה ערך לצד התורני בכתיבה שלו, כן? לתת בית סופריהם. איך עשת עכשיו אתה אומר עכשיו שאתה כתבת ספר, אני מתייחס אליך. מה אתה לא זבר? אתה לא רופא? כאילו רק הדברים שהם ש... אבל בוא, אחות שהוא כתב ספר עכשיו שיכול להציח את החיים, חוזר לך. אבל זה לא נחשב, כאילו כן, הסופרים, אלו שעכשיו שבאמת מבין את הצד האינטלקטואלי, הם לא נחשבים. אנחנו רוצים אבל שגם הם יהיו חלק מגאולה, כי באמת אולי הסופרים מדברים על דברים שהם לא חלק מתהליך הגאולה, הם לא חלק מתיקון הרשעה שבעולם. ועל גירי הצדק, על גירי הצדק, אנחנו רוצים שגם אותם גירי צדק, גם הם יהיו חלק מתהליך של הגאולה. ואפשר כי נוהג לומר, שכן, הערב הרב, שהוא בחינת אותם אלו שנספחו, הסתפחו לעם ישראל ואומות העולם, כן, שזה יותר גם, איך אומרים, יותר תפיסה שהיא מסתפחת מאומות העולם, וזה גם פיזית אנשים. אז יוצא מצב שתמיד אומות העולם, התפיסה שלהם היא תפיסה שמנותקת מהארציות. אז איזה מזל שהדתיים, כלומר, בני לאה לא ממש מתחברים לגירי הצדק. תגיד לדתי, נתחתן עם גיורת. נגיד לך, מה קרה? הנה. כאילו, עבדתי פעם גירים, אני יודע איך זה עובד. הם יודעים כאילו שקשה להתחתן עם דוסים. חיילים סרוטים, כי הדתים גם לא רוצים אותם. הרב שרקי נוהג לומר, איזה מזל שהחילונים לוקחים אותם ולמדים אותם אהבת הארץ. איזה מזל שהם יהיו חילונים והם אלו שמחברים אותם, כי אחרת אם הדתי הם חבר אותו, זה היה מתאים לו, זה היה קל לו, כי הם רוצים מצוות כמו שהיה בנצרות, הוא לא רוצה חיבור למציאות. אז אנחנו רוצים שאמת גם גירי הצדק יהיו מחוברים למימד הזה של המציאות, וכן, בסופו של דבר מדברים גם על עצמנו. בסופו של דבר לא רק על אחרים, כאילו, אנחנו יכולים להגיד כאילו, לא, אז כולם, עם ישראל צריך לעשות בתשובה, והזקנים גם צריכים, ותופריהם צריכים איזה, והקירי הצדק, והצדקים, אנחנו בסדר, לא, 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 אחבידי. אם הם לא ככה, גם אתה לא ככה. זה בגלל שאתה לא ככה, גם הם לא ככה. תתחיל לעבוד גם עצמך ועלינו. בסופו של דבר, הסיבה שהחרדים חרדים, בגלל שהדתי לאומי, הוא לא יודע אם הוא דתי או לאומי. אז תתחיל להבין מי אתה, ולא נסות לחכות, לא את החרדי ולא את החילוני, אז בסופו של דבר, זה כבר יושפע החוץ. זה עלינו. יהמו נא רחמך עלינו. כן, שנזכה להיות חלק מהמגמה במציאות אט-אט, ונזכה להיות חלק מהקדושה של הצדיקים בארץ ישראל, וזה יהיה שכרנו. אומרים שכר טוב, קודם כל יהמו נא רחמך עלינו. אז מה זה יהמו נא רחמך? היום רחמים זה הנקודה של התהליך, משון רחם. אנחנו רוצים באמת להיות מחוברים לתהליך הזה, ושהקדוש ברוך הוא יכוון אותנו לתהליך הזה ולמגמה הזאת של שהצדיקים יהיו חלק מתהליך הגאולה ונחבר אותם לתהליך הגאולה ושכלל ישראל יהיו חלק מתהליך הגאולה. ותן שכר טוב ויכול להתחיל בשמחה באמת ושים חלקנו עמהם. כלומר, אנחנו רוצים, שים לב, תן שכר טוב, זה לא שעכשיו אנחנו, כן, כמו שאומר כוזרי, זה לא שמי שיקיים מצוות יצפה לו גנות ופרדסים בעולם הבא, זה לא מה שכתוב בתורה. יששכר טוב, הכוונה היא שבסופו של דבר זה השכר הטוב. אבל השכר הטוב הוא בזה שבסופו של דבר הצדיקים התחברו לגאולה, ואז ונתתים את ארצכם בעיתו ירו ומלכוש, כלומר שזה השכר שכתוב בתורה, שארץ ישראל תפרח והגאולה תופיע בעולם, ולא יירה בעולם, בעולם הזה יהפוך לעולם הבא. וזהו השכר. גם הרמב"ם מביא את זה בהלכות תשובה, נכון? תראי די, אם אני זוכר.
זה בהקדמות, זאת אומרת, עצם הקיום זה...
בהקדמות למה למשנה?
למשנה.
כן, איפה הוא כותב את זה?
או בפרק
חלק. אני זוכר שהוא כותב בהלכות תשובה, שהוא מסביר שם על שכר ועונש. שהוא מסביר שזה בעצם סיבה ותוצאה. זאת אומרת, גם בפרק חלק הוא כותב את זה?
שכר מצווה, מצווה נראה לי.
הוא מסביר שכר מצווה, מצווה. זה כוזרי, הרמב"ם אומר את זה, זה, זה. כל ה... ומי שאומר לי שהרמב״ם, דברתי לכם איך זה, אתם תמיד אומרים למישהו שהעולם הבא זה העתיד, זאת אומרת, אבל הרמב״ם לא אמר ככה, אתם מכירים את זה? צריך לך, אתה מיוחד, אתה שאלת, ומור זה תוכל אומר לך, כל אתם אני חושבים ככה, נכון? זה כמו קוראים, זה גיר תחילת המתים. ולמה? כי הרמב״ם מסביר. הרמב״ם אומר, לא שזה תמנים יוקרו, אבל זה פחות מוכר פשוט. הרמב״ם כותב שאחרי המוות, אני זוכר נכון, בגיר תחילת המתים הוא כותב את זה, אחרי המוות עולים בעצם, קורא זה גם עולם הנשמות, זה קורא את זה יותר העולם הבא, פשוט גם עולם הנשמות, הוא קורא את זה בשני המושגים ככה. ואז אחרי זה, חוזרים לעולם הזה וחיים חיי נצח, זה תחיית המתים, חיים חיי נצח, אבל אחרי זה שוב המתים. ואז סיכו מזה שהרמב״ם אומר, כנגד הרמב״ן, והאריזל, והרמח"ל, והיום משה קורדוברו, וכולם, שעולם הבא זה רק אחרי המוות, ולא פה. אבל איך אני יודע שהרמב״ם לא חולק על אף אחד? כי הוא אומר שחיים עד פעם, ובאמת הוא צודק שאחרי זה יש מוות, אחרי החיים שעוד פעם יש מוות. כי מה זה המוות? מוות זה בעצם מות הגוף, ובעצם גם לפי המקובלים הגוף מגיע למדרגת נשמה, כך שזה בעצם מות הגוף, כי הגוף מתקלל, הנשמה מתקללת בגוף והגוף מת, בעצם הוא צודק, הגוף מת. פשוט אנחנו קוראים לזה ככה כדי שלא תחשוב שבאמת כאילו יש פה עוד מוות, אבל הרמב"ם רוצה להדגיש שיש פה כביכול שבעולם הבא אין גוף. עכשיו, גם הוא מסכים, כולם מסכים עם זה שהגוף בעולם הבא הוא מדרגת נשמה וזה לא גוף כבר, זה גוף במדרגת נשמה. אבל למה הרמב"ם היה חשוב להדגיש שאין גוף?
השם זה אפילו תופסים אחרת.
אתה צודק, אבל דרך יותר פשוט אפילו. אתה יודע, למה הוא חשב שאנשים יתפסו אחרת?
לא נחשוב שהנאות זה...
אני אעזור, איפה הרמב"ם חי? איפה הרמב"ם חי? כולם היו בגלות.
מצרים.
אוקיי, ומה יש במצרים? איזה דת? ואיך נראה העולם הבא של מוסלמים?
הגוף,
כשאתם מבינים למה צריך להגיד את זה? הרמב"ם לא חולק על אף אחד, זה עוד פעם. גם שעכשיו הסבא שאני כותב על חרדי ודתי לאומי. אתה רואה, כאילו ניסיתי להסביר בדיון כל הזמן זה יש בזה דעות רבות. אין בזה דעות רבות. בסדר? זה בחינת חובלים. חובלים, זה המוחין של הגלות. כאילו, יש מלא דעות. בוא נרבנו, יש מלא דעות, אז מה תחליט? אין מלא דעות. יש אמת אחת. יש הזוויות. הרמב״ם לא חולק על אף אחד, תורה לא קרעים, קרעים, צו וצו, צו וצו, קו לקו, קו לגב. זה נטייה של הגלות. הרב שלי אמר, הרב שלך, הכל טוב. לא, 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 לא. צריך להבין את השורש המחבר פה בין הכל, אני שיתה את הרב קוק, שאת הרמח"ל. כולם מסכים, ברור שהנקודה כאן זה לא, מות הגוף, אז מה, הגוף סתם מיותר? ברור שהגוף מגיע למדרגה נשמתית, פשוט הוא קרא לזה ככה, מסיבה שהוא בא להדגיש נקודה מסוימת. לא חולק פה על כלום. אז זה בעצם השכר. השכר זה בסופו של דבר שנגיע למדרגה של עולם הבא. לכן גם הכוזרי בסוף המאמר שהוא מדבר שם על גן עדן וגיהנום כמדרגות, מדרגות בעולם הזה. בשים חלקנו עמהם, אנחנו רוצים באמת להיות חלק, אנחנו רוצים להיות כמו הצדיקים, אבל ככלל אנחנו רוצים להיות חלק מהצדיקים, לא כפרט, אנחנו רוצים להיות צדיק פרטי, אנחנו רוצים להיות חלק ממדרגת הצדיק. כן? ולא מדבר על, כן, אתה מדבר על, וכביכול, אני חושב, כביכול, אם אתה מדבר על שארית עמך בית ישראל, אז מה ההבדל בין שארית עמך בית ישראל לעלינו? מה ההבדל? אבל זה אותו דבר, עם ישראל, אני מדבר בשם ישראל, לא בשם כלל ישראל. אני חושב שאנשי הכנסת הגדולה שתקנו את זה, הם ידעו שהאדם מדבר עלינו, שאתה אומר עלינו, זה כביכול המגזר שלי, הזווית שלי בתורה, המשפחה שלי, מי שקרוב אליי, כביכול, מי שחושב כמוני. מי שאני עכשיו מדבר, כאילו שאני רוצה שהוא גם יהיה חלק מהתהליך של הגאולה, אז עלינו, יכול, וגם כאן, מסיר חלקנו עמהם, כלומר, אני חושב שעכשיו כאן יש עשרה גם, שכלל ישראל, אבל גם כביכול הקרובים אליי, שגם יהיו חלק מהכלל, שגם הם יהיו חלק ממדרגת הצדיק. ולעולם ולעולם לא נבוא, שאנחנו כבר לא מתביישים באמת שלנו. כן? כי בך בטחנו. אנחנו מתביישים באמת שלנו כמו שהיה כאשר אמינות שלטה בעולם. היום אתה תלך תגיד, האם אתה מרגיש בנוח להתפלל מנחה באמצע דיזינגוף? יכול להיות שתעשה את זה, אבל אתה לא מרגיש בנוח. כן, זה קשה להרגיש בנוח ולהתפלל בדבקות. יכול להיות שתעשה את זה, אבל אם תעשה את זה, אתה מרגיש כאילו בטח חושבים שאני לא איתנו. עכשיו, להרגיש התורה נשמעת קטנה, אבל אני באמת, כמו מזמן אסביר לכם, אני ארגיש מאוד בנוח. אבל זה אתה יכול גם מצד שני גם להגיד, שמה, לא אכפת אם אנשים חושבים, אני מרגיש מאוד בנוח. אם אתה לא מרגיש בנוח, אני חושב, אם אתה מרגיש בנוח, זה בעיה. אתה מרגיש בנוח, כי אתה אומר, הכל בסדר, לא אכפת לי מה אחרים חושבים, ולא אכפת לי איך אני משפיע כלל ישראל. אכפת לך, אמור להיות אכפת לך איך התורה שלך מוקנת. אם התורה שלך מוקנת כהזיה, אז זה אמור להיות בעיה. אתה אמור להרגיש שזה לא בנוח. זה שלא בנוח לך, זה בעיה.
זה לא הזיה
בינינו,
בסוף.
בינינו.
שחושב
משמעית, אני אומר, אבל אני מרגיש אחריות איך שהתורה תהיה מוצגת. אם אני אומר, לא אכפת לי, אני אתפלל לך שבא לי, שתפלל לך שבא לך, נכון, זה היה הלכה גם, אבל אם לא כואב לך קצת בלב, קצת, לא מוכר לך הרבה, אבל אמור לכאוב לך בלב שאנשים מסתכלים עליי מוזר, זה אמור לכאוב לך. אבל אני לא צריך להרגיש רגשי נחיתות, אני אדגיש פה את הנקודה, אתה לא צריך להרגיש רגשי נחיתות, אבל אמור לכאוב לך על זה שמסתכלים עליך בצורה מוזרה, בסדר? אמור להרגיש לך לא נעים, כי אני אגיש, אני אקודה, זה לא נעים. אלא באמת להרגיש כאילו זה, מה, כאילו, חבל שאני מסתכלים עליי בצורה כזאת.
חבל שאני השונה,
וגם חבל שהם מרגישים, אני חושב שאנשים רואים בן אדם כזה, שהם לא מבינים מה עושה, הם מרגישים מובחים. ואז גם אתה יוצא מובח, למה אתם מובחים? כאילו, בוא. שזה חבל שזה ככה. אז אפשר להסביר אחרת, אבל עצם זה כאילו, שאתה לא חושב על זה, אנשים תגיד, אתה מדבר יכולת עם חרדית איתך, מה אכפת לי, מה החילונים אומרים, אני עושה מה בא לי, וכאילו, אני מתפלל. בואי, לא אכפת לך, לא אכפת לך מכלל ישראל. לא אכפת לך מכלל ישראל, לא אכפת לך שאתה מדבר עם חילוני ואומר לך, בואי, תראה את הזוגיות של הדתיים, איך היא נראית, מי רוצה להיות ככה בכלל, לא. אתה לא חושב אולי משהו מוקרן לא טוב? אתה לא חושב על זה אולי משהו מוקרן לא טוב? אם קוראים לך טפיל, ולי קוראים מלך הארץ, אז אולי אני משפיע טוב. יכול להיות שאני משפיע טוב, יכול להיות שאני צריך לתקן את זה, שאני צריך לחזור בתשובה יותר, אבל יש פה משהו שהוא מושפע טוב יותר, אז אולי בוא, יש משהו ללמוד. לא אכפת לך מכלום, אתה כולו חכה שאתה מחכה שכולם ימותו, ואתה, מה זה, כמו יצחק, שאומר, עשיו, יעקב בעולם הבא, ועשיו בעולם הזה, בואו נחכה שהעולם יחרב, ואז רק לעתיד לבוא, אז ראינו שהתורה לא הולכת ככה. התשובה היא שצריך להיכנס לתוך המציאות ולשנות אותה. לכן התורה בחרה ברבקה ולא ביצחק, נכון? אז לא ביעקב בעולם הזה ויעקב בעולם הבא ויסב בעולם הזה, אלא יעקב בעולם הזה ויעקב בעולם הבא. אז אנחנו רואים מה חז"ל אומרים, וגם איפה הולכת המציאות. גם אותם אלה שאומרים לא אכפת לי, לא אכפת לי, בסוף גם הם מרגישים לא בנוח, וכבר הדור הבא שלהם הולך יוצא לשוק העבודה, וכל יומיים אתה כבר רואה כותרות על כמויות של אחוזים יותר ויותר אצל מחרדיות עד חרדים שנכנסים לשוק העבודה ולהייטק אפילו כבר, וכבר לצבא מרגע שיפתח הסכר, ואני משער שזה יהיה. אני אומר לכם, ברגע שיהיה פה איזה ראש ממשלה דוס, יהיה פסט פרוקס מצל, הראשונים שהתגייסו יותר מדתי לאום זה יהיו חרדים. אני אומר לכם, יש תסכול עצום בבני ברק, בדור הצעיר, בדור הקודם. תסכול עצום בבני ברק, שהם קשה להם מאוד, כאילו, הדיסוננס שהם מצאים בו הוא אדיר, כאילו, גדולי הדור, המשפחות שלהם, באמת הפחד גם לצאת בשאלה בצבא, הדיסוננס הוא מצד שני, כאילו, אתה מת להשפיע, אתה מת להיות חלק. וזה דיסוננס מטורף, תבינו, כאילו, יש בה חרדים, כאילו, דור חדש. כשיבוא אותו אחד, שייתן את האפשרות ואת ההזדמנות לעשות את זה באמת מתוך טהרה, וזה לא רחוק היום הזה, לדעתי אנחנו מדברים על 10 שנים הקרובות, לדעתי עוד לפני.
הצבא מתנגד, אבל עוד פעם.
הצבא מתנגד, ברור שהצבא מתנגד. אתה ראית את ראש הממשלה שרה. הוא לא חושב שצריך לשנות משהו באמת. אין לו כיפה לראשו, אני לא מאשים אותו, אני מאשים את... בוא נגיד גם, תפיסת העם. האם העם אכפת לו מזה? לא אכפת יותר מדי, אבל אנחנו צריכים לקחת אחריות על העם. ולשכנע אתה, ולא לחכות שאתה אומר אנשים כאילו בוא ניצור שפה שמתאימה גם לעם. אני אומר את זה גם לתורה שאני מסביר כרגע. בוא ניצור שפה שמתאימה לקרב את כלל העם. קשה. בוא ניצור את השפה שכן מתאימה. לא נחכה שכולם יהיו דתי לאומי. זה לא יקרה פעם כמעט. אם נחכה זה לא יקרה לעולם. אתה צריך לשלוט. ואז יאמין, מסכים, זה קשה, אבל בוא ניצור את השפה. בוא ננסה. לא, העם לא מוכן. בוא נע, יש לי באוקטובר. מה אכפת לך לנסות? מה אכפת לך לנסות לדבר בשפה? בוא ננסה, היום אתה יכול להגיד למישהו, בוא נע, לא יש חזון, מקדש, לערבי, גם אני יכול שיהיה לי חזון כמו מקדש. ואתה יכול לדבר בשפה הזאת כבר, בוא ננסה את זה. אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט. אני מבין גם מי שמפחד מזה, כי זה בסוף לא פשוט. הוא יגיד לי, תשמע, תקום ממשלת שמאל. אבל זה גם שאלה, תקום ממשלת שמאל, אז מה זה משנה מי מעביר מסרט לחמאס? האם היא לא שמאל? היא לא, אבל בונים יהודה ושומרון. מסכים, השאלה היא, אתה מעדיף, אתה נקודתי, או שאתה רוצה להשפיע. זאת שאלה לא פשוטה. אבל אני אומר, יש פה משהו נקודתי של האם אנחנו צריכים להתחיל לצעוד קדימה. זאת שאלה לא פשוטה. האם אנחנו מתחילים לצעוד קדימה. ורוצים גם לצעוד קדימה. וגם שמעתי את הרבי לוינשטיין האחרונה מתבטא בכך שלציבור הדתי-לאומי יש רגשי נחיתות. שהוא תמיד היה רגיל להיות כאילו גלגל חמישי כזה בממשלות. הוא לא רגיל להניג. יכול להיות שהוא צריך, ואולי זה אפילו שווה ניסוי, אבל זה לא פשוט לו. כי זה באמת, אני מסכים עם רבי לוינשטיין, זה באמת לא פשוט לצאת ציבור שבאמת היה שנים ניעוט. ולא יודע לעשות את עצמו, פתאום יש יותר כלים להסברה, פתאום הוא נהיה גדול, פתאום הוא גם משפיע בצבא, פתאום... בוא נעשה את זה, זה לא פשוט בכלל.
הרב, גם יש כדי שאלה שאומרים את זה דרך כלל, אנשים שחזרו בתשובה לשים את הדבית.
שהם חזרו בתשובה כי הם... כי מה?
כי הם היו בשלטון, הם רואים, הם יכולים לתת ביקורת, אנשים מנוח.
למה איך אתה רואה את זה כמו מי נגיד?
הרב יגל.
לא רק הרב יגל, גם הרב...
הרב יגל, נכון.
נו, הרב... הרב גיא אלוף.
אגב, יש כל מיני כאלה שהם... באמת שאתה בא מבחוץ, אני חושב שגם הרבה כאילו חילונים שמערכים את הציונות הדתית, אם תגיד להם כאילו, בוא, הם רוצים, הם מחפשים, אנשים תשאל אותם, הם מחפשים אלטרנטיבה. אבל לא פשוט נציע אותה בגלל שבסוף, כאן לדבר בשפה זולה, כאילו של או תורה קטנה או כאילו של כסף. בוא אני רואה אתכם לדבר בשפה גבוהה, עמוקה, נוגעת ומשנה תודעה. בוא, צריך להגיד את האמת, זה לא פשוט. מצד שני, יש כאלה שרוצים, יש כאלה שמפחדים, אז יש פה הרבה כיוונים, שלא פשוטים בכלל. זה לא משנה כל כך מה אנחנו חושבים, באמת להבין את המציאות שהיא לא פשוטה, ואני חושב שהקדוש ברוך הוא דוחף אותנו להנהגה, אני חד משמעית חושב, שבעשר שנים הקרובות, הציונות הדתית, כן, תצליח להוציא מתוך ההנהגה, היא מאהבת מרדכי, היא מסילת אמן, זה לא משנה, לדעתי בסופו של דבר מה שיקרה זה שזה שם זה ילך, והחרדים יתגייסו במדים, שהחרדים הראשונים יתגייסו.
אבל אחרי שיוציאו את הפרוגרס מהצבא.
כן, חמש שזה יהיה אחרי שיוציאו את הפרוגרס מהצבא, ושמישנו בבית המשפט העליון, אני לא חושב שזה יקרה יותר מ-10 שנים. אני חושב שאנחנו בדהירה לשם. מי שמסתכל קצת על הבערה הפנימית שקורית בה מבפנים, והתובנות שיכול כבר להצמיח משלי באוקטובר, ועל הפוטנציאל הגנוס פה, ועל הכוחות שמתחילים להצטרף ולהבין, זה ייקח זמן, זה ייקח עוד קצת זמן, אבל... גם אם עכשיו יעלה שמאל, אנשים פחדים, יעלה בשביל שמאל. יכול להיות שהיא רע נקודתי. אבל רגע, אם כבר אתה מדבר כמעט תהליך, אז בוא רגע, בוא סתכל רגע שתי דקות קדימה. זאת אומרת, תקום פה בשביל שמאל, הרי ברוך השם יקשלו. אבל אם אתה בינתיים נציב אלטרנטיבה, בצד שני, של מה, כאילו של ממש, של התיישבות בעזה, של טרנספר, כמו שהציונות הדתית תמיד רצתה, של התיישבות בעזה. מה יהיה?
כאילו חמש דמולך.
לא, עכשיו קצת קשה לך להגיד, אנשים רוצים עכשיו, עכשיו קצת קשה בגלל שלא, כי יכול אולי להגידו שלא הוכחת את עצמך, כל מיני סיבות, לא משנה, למרות שזה לא נכון, לא משנה. ועכשיו בוא בינתיים שיהיה שמאל, בוא תציב אלטרנטיבה. תבין? וזה גם אלטרנטיבה של הכיוון שיהיה, אני לא יודע אם פחות הקרובות, בסופו של דבר זה מה שיוצא. כי עם רוצה את זה, למה זה אפילו לא כי עשינו את זה, כי עם רוצה את זה. הרי מקיבוץ השיטה, לפני 50 שנה, מלחמת יום הכיפורים, יצאו את כל המנהיגים, אם זה רבין, עם כל המנהיגים החילונים שהנהיגו את המדינה. למה? כי הם היו שמתו במלחמה. נו, ועכשיו מי מת בקרני שומרון, ומי מת בכל... בקרני שומרון, זה ספציפית אמרתי, מתו אותו מספר אנשים שמתו בהרצליה. וקרני שומרון קטנה פי 10 או פי 20 מהרצליה. תבינו את ה... זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. וכביכול, קרני שומרון היא הכי גדולה כביכול מה... תל אביב זה קל בחומר, אתה חושב, כן. אני אומר, עוד ברציליה יש שם עוד נופלים, אני אומר, בתל אביב בקושי יש... תבין עכשיו, זה... תבין, הציבור רואה את זה, והוא מוכן, והוא מחכה. עכשיו אני חושב שבסופו של דבר, כן, ותן שכר טוב לכל מתחיל בשמך, באמת, השכר הזה הופיע, ושים חלקנו עימם, גם בזה אנחנו, לדעתי, אנחנו רואים מול העיניים שזה הולך וקורה, ואנחנו כבר, ולעולם לא נבוא שיריכה בטחנו, ואנחנו עוד מעט נגיעים למצב הזה גם שנפסיק להתבייש, ונפסיק ככה להרגיש את ה... קראו איזה רגשי נחיתות, גם זה הולך לקרות, להיגמר, מה לך סליחה, באמת, ומכל זה באמת, כי אני לך סליחה גדולה במדושה לנו, כאילו, באמת, בסופו של דבר, החזון הגדול הזה הוא מה שאנחנו נשענים עליו, אנחנו מאמינים, גם אם קשה להוציא אותו לפועל, גם לפעמים, מה שאמר הרב יגאל, יש רגשי נחיתות, גם אם קשה לפעמים, באמת, זה רגשי נחיתות, אני חושב שזה גם עשיתי מתודעה של עשרות שנים, כאילו, שאתה לא רגיל להנהיג, אתה רגיל תמיד, כאילו...
גלות כזאת.
כן, זה לדבר על הרעיונות, אבל ליישם זה לא פשוט בכלל. ופתאום, אומרים לך, בונה, קדימה, אנחנו רוצים שאתה תנהיג. כאילו, זה לא פשוט בכלל. ועכשיו, העם לא אומר את זה ישירות, אבל הוא אכן מוכן לדבר הזה, הוא אכן מוכן לדבר הזה, וזה לא פשוט גם לקלוט את זה ולהבין את זה, כי אתה כל כך עסוק, כאילו, בוא נדבר על אידיאל לרגע, אבל בוא נוריד אותם לשטח עכשיו. ברוך אתה השם ישן ומפתח לצדיקים, אז באמת כבר עכשיו אנחנו מרגישים את הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא משען ומפתח לצדיקים, כאילו יש פה איזה משהו שאפשר להישען עליו, ויש פה איזה הבטחה לצדיקים לעתיד לבוא, שהיא תצא לפועל, ואנחנו בטוחים שבסופו של דבר הדבר הזה יצליח במציאות, וכן, כפי שקצת ניסינו עכשיו קצת לראות, אני חושב שהדבר הזה כן הולך וצומח, וההנהגה החשובה הזאת של תיקון עולם המלכות שעדיין, ולא תיקון עולם המלכות הסוציאליזם, הולכת ומצליחה עכשיו חד משמעית, והולכת ופורחת, וצערנו זה קרה ברע, פעם אני זוכר, כמה זמן שאלתי זה תמיד, אבל... שמע, אתה תמיד מסביר את זה שאפשר, שהמטרה זה להסביר לעם ישראל ולחסוך את השביעי באוקטובר הבא, אבל העם מבין רק דרך הכאב. למה פעם זה יהיה שונה? מי אמר ש... איך אני? אמרתי לו, התשובה היא פשוטה. עברנו למצב שהאדם הגיע למצב של הבגרות שלו, למצב הבחירי שלו. ואנחנו בהיסטוריה במצב שכבר עם ישראל הוא מצב בחירי. כלומר, אנחנו עכשיו בעשרת הרשמים מהגלות. ואנחנו רואים, אני חושב שקל מאוד לראות את זה, כדמים מדברים על זה שכאילו שהמספר 7, 70. מי 70, נתחיל כל הבלגן הזה של, נכון? מי שלנו של המדינה? רימון הרביעי זה מי שלנו 75. לא רימון, דווקא, זה אומר משהו שהרבה דווקא שמעתי בצנות הדתית, ש7 זה כביכול הנקודה של המספר, שיש פה קומה אחרת שצריכה להופיע. אז באמת גם חזן מסבירים שתומעת הגלות, כן? תומעת הגלות היא מקבילה לתומעת הנידה. נכון, איך הזכל, עוד שלושה שבועות נקרא, איך הוא קורא זה בפרה אדומה, נכון, בצרת פרה אדומה, כתומעת, הצרה של הברמית ושם, זוכר אותה בעל פה, כתומעת הנידה הייתה דרכם לפניי. למה תומעת הנידה הייתה דרכם לפניי? מסבירים, נכון, הבנים, למשל אדם, כן? אישה שדמיה המרובים, בניה המרובים. אז יציאת אדם מהרחם, שזה בעצם ארץ ישראל, מקום החיבוב, הזיווג בין האיש לאישה, בין הקודש הבריך ושכינתה, בין הקודש ברוך הוא לעם ישראל. אז כאשר הוא לא צולח, אז יש נידה, כביכול יש יציאה לגלות. אבל אז שהאדמים חוזרים, כביכול עכשיו, כביכול שהבנים חוזרים, ועכשיו לא מיד מותר להיות ביחד, נכון? יש 7 נקיים. והשבעה נקיים הללו, הרב רובן זסון, קראתי פעם שהוא מסביר, שמדובר בעשרת רשמי הגלות. זה עשרת הרושם של הגלות. אז באמת, שימו לב, שמספר שם משנות 70, הרשמים האלה של הגלות פתאום מתחיל להופיע, ממשלה שעכשיו, תבינו, זה לא משהו שהוא הוא נורמלי, שהיינו יכולים לחלום עליו בכלל לפני 10-20 שנה, כאילו זה, הייתי אומר לכם דבר כזה, הייתם אומרים לי, בסדר, לחשוב עליך. 14 מנדטים יצאו לדעתית, שר לביטחון פנים, שר עצר, מי חלם בכלל להיות שר? כך שר החינוך, איזה משהו כזה, מאפון כזה. היום אתה מתחיל לדבר בכלל על נגן, מי אתה בכלל? שם בצד. היום אתה מסוגל לזה. אז תבינו, כאילו, אנחנו, זה סוף העשירון השביעי, יכול של הזה. אתה רואה שזה הולך לשם, אתה רואה שבאמת הכיוון, זה שעוד, באמת לא עוד הרבה שנים, זה כבר הכיוון הזה של עם ישראל, שהוא באמת מגדל את המסיר את רשמי הגלות, וגור הרי יהודה יוצא לפועל. אנחנו ממש אפשר לראות את זה, אני חושב, בעיניים שלנו היום, לא צריך את כל מה שחיזבים, מה שסברתי עכשיו, ברמת הרשמי גלות, או איזה הבנה של שנת 70, רואים את זה במציאות, כי לא צריך פה איזה חשבון, רואים את זה במציאות, החשבון רק עוזר לנו להבין את הדברים האלה, שזה הכיוון, מה שאנחנו רואים, אנחנו לא טועים, כן, זה כבר ידוע לפני זה. זה כמעט כיוון שהוא ברור, פשוט מאוד, כאילו שלשם אנחנו הולכים. באמת אנחנו רואים את הסרט רשמי הגלות האלה, ובוא נגיד, ברעיון לא קשה להגיד, נשאר מפתח לצדיקים ולפתוח בדבר הזה, כי באמת אנחנו ממש רואים את זה בעיניים שלנו. אז לפעמים פעם המידע היה משהו שהוא, כפי שאומר רבי יהודה הלוי בספר גוזרי, כצפצוף הזרזיר, המילים האלה של שיבה לארץ ישראל. היום אתה לא צריך לצפצוף הזרזיר, כי קשה לך להאמין בזה, זה משהו רחוק. רק מה צריך קצת, כפי שאומר רב צבי יהודה, על הר גבוה, עלי לך מבזר את ציון. אז הוא מסביר למה על הר גבוה, כי אתה מסתכל לא על הרגבו הנקודתי, אז אתה רואה 72% של חילונים, אתה רואה רפורמה משפטית שלא צלחה, אתה מסתכל כמו חרדי על המציאות, ורק חבל, פשוט ככה חרדים אמרו לי שמסתכלים על המציאות, אוקיי, אני מנסה להגיד על החרדים משהו, פשוט זה מסתכלות נקודתי, וזה לא נכון. תסתכל בריאה רחבה על המציאות, על הר גבה אילך מבשרת ציון. אתה רואה את התהליך, אתה מבין, זה לא נורמל, כאילו, אנחנו הולכים פה לקראת משהו שאפשר גנוע גמור, כאילו שאנחנו, טוב שאנחנו לא מכירים, טוב שבלנס לא מכיר בניסו, כי אם היינו מכירים בניסו, אנחנו מכירים באיזה תהליך היסטורי אנחנו עומדים עכשיו, שחזון, התגשמות חזון כל הנביאים, אני לא מדבר כאילו על רק שיבת ישראל לארצה, אני מדבר כאן על הקומה השנייה של הגאולה, ועל כל הקומות שעוד יופיעו. זה משהו שאי אפשר להכין אותו, זה משהו, אם היינו קולטים, וטוב שאנחנו לא קולטים, אחרת היינו פועלים, מרוב שהיינו בהלם מהגודל של הדבר הזה. וואה, אנחנו עוסקים כאן בחזון כל הדורות, זה מה שחלמו עליו, ואני מפחד. טוב שאנחנו לא קולטים, טוב שאנחנו לא מבינים. תבינו מזה, גם למה החילונים הקימו את המדינה. דתיים היו, פעם שמעתי, שלומי בנייר אמר את זה פעם, שמעתי את אומר את זה. אם הדתיים הם הקימו את המדינה, הם הקימו כלום, למה? כאן היה בית כנסת. איך תקים? איך תדעי? מה חוק אני כאן בכנסת? אתה יכול לעשות שום דבר. אתה יכול לבנות כלום. אז הוא שם, באו חילונים, יאללה, זו, לא מבינים כלום. כן, גם הרב שרקי אומר שהחילונים הקימו את המדינה, איך אתה אומר שהנבואות התגשמו? הפוך! הם בכלל לא ידעו על הנבואות והגשימו אותה.
זה רק מוכיח.
זה רק מוכיח יותר את גודל הגשמת הנבואה. הם בכלל לא רצו להגשים את הנבואות, הם אומרים נגד תורה, והם הגשימו אותה בלי לדעת בכלל. מי ללמד תורה הם ידעו את זה. זה רק מוכיח יותר הדבר הזה. וזה רק ילך להתחזק, ואתם תראו, זה ילך להתמח, אבל מה בוא נגיד, זה הקומה אינסטינקטיבית, זה קומת הגוף, אבל הקומה של הרוח, זה לא יעשה עדי חילונים, בסדר? זה לא יקרה בטעות. זה גם יקרה עדי חרדי, אתם מבינים מי העתיד. בסוף הצליחה שהיה עם אותו חרדי, הוא אמר לי, אתם העתיד. אתם העתיד. כי באמת, אתה רואה, אז מה קדימה? אתה שומר על הקיים. אז אני נופל וצולע. מה יקרה בסוף? אני אגיע צולע, אבל יגיע. אתה תשאר מאחור. אנחנו אומרים בצבא, מי שעומד מת. אז אתה יודע מה תהליך, לאיפה הולך את המציאות. הדברים ברורים. ובעזרת השם, לשם הדברים הלכו. ונזכיר לך רואים ככה בתפילה. טוב.